אתמול היה יום טלוויזיוני נדיר. ולא, אני לא מדבר על חצי גמר ליגת האלופות, למרות שהיה משחק נחמד, ואפילו לא על ארץ נהדרת. בצירוף מקרים די נדיר, אתמול אחר הצהריים ובערב, שעון ארצות הברית, במרחק של משהו כמו 4-5 קילומטר, אחד מהשני, שני האנשים המשפיעים ביותר על הכלכלה העולמית עמדו ודיברו. מהצד אחד עמד יור הפד, שהשיב לשאלות עיתונאים מודאגים במשך שעה ארוכה. ומהצד השני עמד הנשיא, בנאום לאומה מול קונגרס, כמעט ריק, לאחר 100 ימים ראשונים שלו בבית הלבן. אין כמעט נושא כלכלי מהותי שלא דיברו עליו השניים. מאינפלציה, דרך הריבית, מיסים לעשירים, דאגה לשכבות החלשות, תאגידי ענק, ועד לסין וגם ביטקוין, איפשהו נכנס שם בנאומים. ועל כך אנחנו נדבר היום בפרק מספר 149 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
טוב, אנחנו נתחיל לדבר באמת על, יש לא מעט דברים ונושאים שדיברו, שדובר עליהם. תגיד, אני יכול לסכם את שני הנאומים במשפט אחד שאמר ביידן, איפשהו בתחילת הנאום שלו, הוא אמר, America is ready for a take-off.
כן.
צרור של אופטימיות.
כולם אופטימיים, שניהם אופטימיים, הקהל אופטימי, השוק אופטימי, לא, עוד נדסקס את כל מה שנאמר, אבל כשנשיא בא ואומר, אנחנו הולכים לעלות מס על רווח הון, שזה בהגדרה אמור להוריד את השווקים, כי אנשים יקנו פחות מניות, אם הם צריכים לשלם יותר מס, והשוק עולה, והכל נפלא, ואין מה להגיד, חוץ מ-God bless America.
כן, אז מעניין מאוד. תראה, בואו נתחיל מפאוול שדיבר לפני כן, והשאלות וגם הנאום שלו עסקו בנושא מרכזי אחד, אינפלציה. ופאוול לא מתרגש.
אני הגעתי למסקנה חדשה לגבי הפד. אני חושב שיש פה אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שפאוול והפד משקרים במצח נחושה, לא כי הם ממש רוצים, אלא כי אין להם ברירה. וזה אומר שבעצם הפד מכוון את הכלכלה לסביבת אינפלציה גבוהה של, נאמר, 4%, אולי קצת יותר מזה, כדי לשחוק את היחס חוב תוצר של ארצות הברית, שזה אינטרס ברור של האמריקאים, רק שהוא לא יכול להגיד את זה כמובן, כי יש לו יעד, היעד שלו זה שאינפלציה תהיה באזור של 2%, קצת יותר מזה, אז הוא לא יכול להגיד שהוא רוצה אינפלציה של 4%, אז הוא פשוט אומר שהוא לא מודאג, ייתן לכלכלה לעשות את שלה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהיא אולי צריכה להדאיג אותנו יותר, כי אין לי בעיה שישקרו לי אם הם חושבים שהם יודעים מה הם עושים, זה שהפד לא יודע בעצם מה הוא עושה. מה זאת אומרת? בא הפד ואומר לנו אתמול, האינפלציה שכרגע עולה היא זמנית, ולכן אנחנו לא מתרגשים ממנה, ואנחנו נשאיר את המדיניות שלנו כפי שהיא, למרות שהם אומרים בבירור שהם רואים את הכלכלה הולכת ומשתפרת. עכשיו, מה המשפט הזה בעצם אומר לנו? נכון, יש כרגע לחצים אינפלציוניים שמגיעים מצד ההיצע, ודיברנו עליהם כל כך הרבה פעמים, ואנחנו מרגישים אותם גם פה בישראל, אם זה בגלל שאין מספיק חקלאים בארצות הברית, ומחירי הסחורות עולים, אם זה בגלל שאין מספיק שבבים, ומחירי כל מוצרי האלקטרוניקה עולים, אם זה בגלל שהשינוע של מכולה קפץ במאות אחוזים, ומחירים של כל מוצר שהוא כמעט עולים, זו אינפלציה שאפשר לקרוא לה זמנית. זאת אומרת, המחירים יעלו, ואחרי זה הם לא צריכים לרדת, הם פשוט יישארו ברמה הגבוהה שלהם, אבל זה כבר לא אינפלציוני, זה מתישהו...
רגע, שנייה, אתה אומר שבארצות הברית יש מחסור של עובדים, וזה גם, לא רק בתחומי ההייטק, כמו שאנחנו רואים פה, גם בחקלאות, חסרים?
חברת חקלאות ענקית, אני לא זוכר את שמה כרגע, אבל קראתי אתמול באיזושהי כתבה, שבעצם מציעה לכל עובד שיבוא לעבוד בונוס מיידי חתימה $500. לא משיגים עובדים. אם זה בגלל שעדיין ההשתלטות על הקורונה לא הושלמה, אם זה בגלל שעובדים שנמצאים בחל"ת מקבלים דמי אבטלה פלוס $300 מהממשל, למה לעזאזל לחזור לעבוד? אם אתה מקבל שכר הרבה יותר גבוה ממה שתקבל כשאתה עובד בשביל לשבת בבית, אז כן, קשה מאוד למצוא עובדים, וזה בהרבה ענפים, זה בהמון ענפים. אנחנו מכירים את זה פה בארץ, בעיקר במסעדות. בהייטק זה סיפור אחר, שהזכרת את הייטק, אבל זה בדיוק סיפור אחר שהוא תכף נתייחס אליו. אלה דברים שהם זמניים, אי אפשר להתווכח עם הפד על זה. אבל אם הכלכלה משתפרת, והוא אומר בבירור שהיא הולכת ומשתפרת, הוא אפילו הוריד באחד המשפטים בהודעה שלו, בהודעות הקודמות, רשום שכן, הקורונה עדיין מייצרת לחצים כלכליים ועשויה לפגוע במשק האמריקאי בהמשך הדרך. הוא הוריד את לפגוע בהמשך הדרך. וכאילו מאחורינו, לפי הפד, סיפור הכלכלי מאחורינו, מפה והלאה, הכלכלה הולכת ומשתפרת.
הוא מסתמך רק על הקורונה, זאת אומרת, על הטיפול של ארצות הברית בתחלואה עם החיסונים, הכל, רק על זה.
כן, כן. אגב, בדיוק, בנק ישראל בדיוק באותו מקום. גם בהודעה האחרונה של בנק ישראל נאמר ש... תחזיות שיתתקנו כולם כלפי מעלה, זה בהנחה שלא יהיה פתאום עוד איזה סגר או איזה שהן הגבלות. אנחנו מניחים שזה כאילו הצד הכלכלי כמובן, הקורונה is here to stay, רק לא צריך לסגור את המשק בגלל זה. אז כשאתה הפד, אתה הגוף שמנהל את הכלכלה המוניטרית של ארצות הברית, זה כמובן משפיע על כל העולם, ואתה אמור להתבסס על איזה שהם מודלים, חשיבה כלכלית, אם אתה מניח שהכלכלה תלך ותשתפר, אבל הריבית יישאר כפי שהיא, הנגזרת של זה אמורה להיות לפחות עלייה באינפלציה. כי בסוף, אם הכלכלה הולכת ומשתפרת, אז יהיו גם עליות שכר, לא רק בענפים שכרגע אין עובדים, אבל אוטוטו הכל יסתדר, אלא גם בכל ענף. כי אנשים בעצם יקנו יותר, האבטלה תרד, יהיה פחות עובדים, יהיה לחץ לעלות שכר במקומות שקשה למצוא עובדים בלי קשר לקורונה. למשל, הייטק, שאנחנו כבר רואים את זה שנים בישראל, שקשה למצוא עובדים, והשכר בהייטק עולה ועולה ועולה ועולה. כי הכלכלה, ראינו את זה עוד לפני הקורונה, גם ב-2019, שהאבטלה הייתה מאוד נמוכה, וכל המעסיקים דיווחו שיש בעיה למצוא עובדים מוכשרים, ולכן יש עליית שכר. ויותר אנשים עובדים, אז הם מרגישים בנוח גם להוציא כסף. ובסוף, אמור לבוא אמורה לבוא איזושהי אינפלציה מהצד של הביקוש, לא מהצד של ההיצע. הצד של ההיצע, נכון, זה זמני, אבל אמורה לבוא איזושהי אינפלציה מהצד של הביקוש. אז מה בעצם הפד אומר לנו, ובמסיבת עיתונאים הוא גם אמר את זה אולי בצורה באמת הכי ברורה. כרגע אנחנו רואים את האינפלציה עולה, אנחנו חושבים שזה זמני. אוקיי, כרגע הביקוש עוד לא חזר, נכון. אם בעתיד תהיה אינפלציה, אז נעלה ריבית.
אז נדע מה לעשות.
כן, אבל בעצם מה שהוא אומר לנו זה שאנחנו פחות, או שאנחנו לא מבינים בכלכלה, או שהכלכלה היא לא מה שחשבנו. אנחנו, יש שיפור בכלכלה, יש ריבית נמוכה, אבל לא בטוח שזה ייצר אינפלציה. אגב, אני לא בא פה לבקר את הפד, כן? אנשים באמת המומחים בתחומם בעולם, ויש משהו במה שהם אומרים, כי מסתכלים אחורה, שנתיים, שלוש, בעידן שלפני הקורונה, באמת לא הבינו איפה האינפלציה. כי המשק האמריקאי היה באבטלה של 3.5%, והאינפלציה לא הרימה ראש. המשק הישראלי היה באבטלה של 3.5%, והאינפלציה הייתה אפסית. אז כנראה יש גורמים שהם עדיין גורמים שלוחצים את האינפלציה כלפי מטה. השאלה הגדולה פה זה, האם אנחנו חוזרים ל-2019 ואז באמת אין מה לדאוג, או שלכל המדיניות של הממשל, תהיה בסוף השפעה. כל התפסת הכסף הזו שנעשתה, תהיה לה השפעה, כי לא רק שאנשים ייהנו מזה שהאבטלה לאט-לאט יורדת ויש עליות בשכר, אלא שפתאום יגלו שיש להם המון כסף בצד, שיעור חיסכון הוא מאוד מאוד גבוה, ואם אתה חושב שהם יוציאו את זה בפת אחת, ואת זהו, ויחזרו לאותו מקום של קודם, אז באמת זה לא צריך להדאיג אותך מבחינה אינפלציונית. אבל אם אתה מניח שזה לא קורה בבת אחת, אלא זה תהליך, ואנשים לאט לאט מרגישים יותר ויותר בנוח להוציא כסף, וזה תהליך שהוא מתמשך, אז כן, זה מביא לתזוזה קבועה בביקוש, והתזוזה הזו אמורה גם לייצר לחצים אינפלציוניים שהם מתמשכים, הם לא חד פעמיים, ואז הפד יצטרך להגיב. אבל הפד אומר בבירור, אני אגיב כשזה יקרה.
אגב, החלק השני הוא שהפד עדיין רוכש מדי חודש 120 מיליארד דולר, זה הסכום של אגרות חוב, חלק מהם יהיה אגרות חוב של משכנתאות מתחום הדיור, ובזה אין התייחסות, הוא אומר, אני לא נוגע בזה, לא שום דבר.
ממשיכים as is, ממשיכים as is, המדיניות ממשיכה להיות סופר מרחיבה, as is, אנחנו לא, הם פשוט אומרים לנו, לא נשנה שום דבר עד שנהיה מוכרחים. ודיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות, זה אם צריך לראות מה השתנה בשנה האחרונה, הקורונה שינתה שני דברים. אחד, ממשלות לא מפחדות מגירעון, so what? אז הגירעון יהיה 7%, 8%, אז מה? אחריות פיסקלית זה פסה, זה כל כך 2019. הדבר השני, שאני חושב שהוא המהותי ביותר, והוא גם עוזר לממשלות להגיע למסקנה הזו, הבנקים המרכזיים באים ואומרים, אנחנו נעלה ריבית רק אם ממש ממש נהיה מוכרחים לעשות את זה. מה זה נהיה מוכרחים לעשות את זה? האינפלציה פתאום תקפוץ למקומות של, אנחנו לא מאמינים כרגע שהיא יכולה להגיע אליהם, 3%, 4% וצפונה מזה. כרגע אף אחד בכלל לא מאמין שזה יקרה, ולכן אומרים, נמשיך, למה לא? בוא נתפיס עוד דולרים, בוא נזרים עוד כסף למשק, ואם יקרה, אז נפסיק, so what?
דרך אגב, דיברו איתו שם, שאלו, אחד העיתונאים שאל אותו על שוק הדיור בארצות הברית, שהמחירים שם מזנקים, אז הוא שאל אותו, תגיד, זה מזכיר לך את שוק הדיור של 2008-2007, מה שהוביל למשבר? אז הוא אמר, תשמע, אז המערכת הייתה על הפנים, בתרגום חופשי, עכשיו עולם אחר, הוא אומר, אני לא רואה בעיה בזה שאם מישהו יש לו קצת כסף בצד, אז הוא הולך ומשפר דיור, או קונה איזה דירה להשקעה וזה. לא יודע, הוא שכנע אותך?
תראה, הוא צודק במובן שהמחלות שהיו לסקטור הפיננסי בארצות הברית בעידן שלפני 2008 לא קיימות היום, בגלל רגולציה בעיקר. העניין הזה שאתה יכול לקחת משכנתה של 120% מערך הבית, אי אפשר היום. כשנבין, משכנתה של 120% מערך הבית, זה אומר שאתה הולך לבנק, הבית עולה $500,000, אתה מקבל משכנתה של $600,000, אז גם אתה קונה את הבית בלי לשים אף דולר לפני זה, גם קיבלת עוד $100,000 לקנות סירה, או מה שלא תרצה, לשיפוצים ולקנות רעיתים, ואם חס וחלילה אתה לא יכול להחזיר את המשכנתה, אתה פשוט מחזיר את הבית לבנק, אז פשוט הרווחת $100,000.
כן.
והבתים הפכו להיות כספומטים לאנשים, אנשים קנו 5, 6, 7 בתים, כדי ליהנות מה-20% הנוספים. אז את הדברים האלו כבר אין, משכנתאות סאב-פריים כמו שהיו בזמנו כבר אין, וזה בזכות רגולציה. אז נכון שהמערכת היא הרבה יותר יציבה. מה שאני חושב שבעצם הוא אומר, זה שבעיה בשוק הנדלן, היא כל עוד היא רק בשוק הנדלן, לא צריך להיבהל מזה יותר מדי. הבעיה של 2008 לא הייתה הבעיה בשוק הנדלן, הבעיה של 2008 הייתה שההתפוצצות של הבועה בשוק הנדלן גרמה לקריסה של המגדר קלפים שהיה אז המערכת הפיננסית. המערכת הפיננסית הייתה כל כך לא יציבה, ששוק הנדלן פשוט גרם לקריסה של כל המערכת הפיננסית, וזה לא יקרה היום. זה אנחנו יודעים שלא יקרה היום. אז כן, הוא יותר רגוע בהיבט הזה, אבל תראה, כשנותנים לאנשים, קודם כל הריבית נשארת נמוכה, מה שאומר שריביות המשכנתאות הן מאוד נמוכות, ונותנים לאנשים כסף ומענקים, ואם עכשיו תכף נדבר על ביידן, ביידן מעלה מס על רווחי הון בשווקים, על בייבקים, על זה, אז עדיף אולי לקחת את הכסף ולהשקיע בנדלן, ולא בשווקים הפיננסיים. אז אין סיבה שנפסיק לראות את המחירים, קודם כל, את הביקוש לבתים עולה, וכמובן את המחירים בארצות הברית, ואנחנו רואים תופעה די דומה גם בארץ. ראינו גם חזרה של משקיעים לשוק, בגלל השינוי במיסוי. הרבה משקיעים בשוק, מחירים עולים, וזה אמור להפתיע אותנו, ערך בשנת קורונה, מחירי דירות עולים, זו בדיוק הסיבה, הפך להיות כדאי להשקיע בנדלן.
כן, אגב, רק דבר אחרון, שאלו אותו גם על המטבעות, על הביטקוין, אמרו לו, איך זה כבר ממשלות, בנקים מתחילים לאמץ, מה אתם חושבים את המטבע הדיגיטלי כמטבע? אז הוא אמר, וזה מתחבר למתח, אז הוא אומר, תשמעו, אני לא רואה שום דרך שבה הדולר יפסיק להיות מטבע הרזרבה של העולם, כל הסחר העולמי עדיין בדולר, אנשים אם יש להם בעיה הם קונים דולרים, אם הם מפחדים הם בורחים לדולר, והוא לא מתרגש מזה יותר מדי, זה מתחבר גם לאינפלציה, הדולר עדיין מטבע חזק.
נכון, הדולר עדיין מטבע חזק, הוא נחלש ונחלש ונחלש ונחלש, אבל כל מדינה אחרת שהייתה עושה מה שארצות הברית עשה, אז היינו רואים פיחות חד, והיינו רואים אינפלציה הרבה יותר גבוהה. האמריקאים יכולים להרשות לעצמם, להדפיס לעצמם לדעת, בגלל המעמד של הדולר. ולכן אני אומר, יכול להיות שהם הולכים לכיוון של אינפלציה של 4%, והם לא מפחדים מזה. תראה, אינפלציה זה תהליך שהוא תהליך מתבדר. זה כמו, אתה מנסה לאלף אריה, הנמר. כי אם יש עלייה באינפלציה, וזה משפיע על הציפיות, אם אני אחשוב שבקרוב האינפלציה הולכת, המחירים הולכים לעלות, אז א', אני אקנה כבר היום. ואז אני בעצמי מייצר את האינפלציה. זאת אומרת, אינפלציה זה מערכת שמזינה את עצמה. וברוב המדינות, בגלל הצד של המטבע, זה שזה מתחיל לצבור תאוצה, זה יכול לעלות מאוד מאוד מהר, וקשה להשתלט על זה. לארצות הברית יש את היתרון הזה, שכולם רוצים את הדולר, ויהיה להם כנראה יותר קל לנסות לפחות לשלוט באינפלציה, ולשמור אותה באזורים של נאמר 3-4%, הם יכולים לנסות לעשות את זה. אם זה לא יצליח, הם יאלצו לעלות ריבית מהר, לא תהיה להם ברירה.
אוקיי, אז בוא נדבר על, על הנשיא, שבאמת לא רחוק משם גם, בנאום של שעה, נאום אופטימי מאוד, הרבה, אבל כלכלה הוא... מה, זה היה נאום שהוא מסביר למה אני עוד פעם מבקש 1.8 טריליון דולר מהקונגרס?
זה כבר יותר. ו-1.8 טריליון דולר בתוכנית של ההשקעות שהוא דיבר עליה אז, שזה תוכנית של השקעה בתשתיות ואנרגיה ירוקה ודברים, ועוד כסף לכיוון של עזרה למשפחות, כאילו יותר בצד של חלוקת כספים או תמיכה בשכבות החלשות. וקודם כל תראה, אם מסתכלים על זה מהצד, בלי עכשיו לדבר בציניות ומה הסיכוי שזה יקרה, ביידן, בטח אחרי השנים של טראמפ, אבל גם ביחס למה שהיה לפניו, כן מנסה להוביל מהפכה. אוקיי? נשים את הציניות ברגע, אם באמת הוא מאמין שזה יקרה או לא מאמין שזה יקרה, כמה מתוך זה זה רק הנאום, אבל יש פה תפיסה שונה לגמרי באיך ארצות הברית מתנהלת.
כלכלית?
כלכלית.
למה?
לעלות מיסים על השכבות החזקות, כדי לממן עזרה לשכבות החלשות. זה משהו שהוא שונה מאוד מהתפיסה האמריקאית, הקפיטליסטית, הניאו-ליברלית. זה עולם אחר, זה עולם שהוא הרבה יותר קרוב למשקים היותר סוציאליים שאנחנו מכירים באירופה, בטח סקנדינביה. מיסים על רווח הון, מיסים על דווקא על החברות הגדולות. כל הדברים האלו, אלו דברים שלא העזו לדבר עליהם אף פעם בארצות הברית. ואני שם בצד את הנושא של אנרגיה ירוקה, ואני שם בצד את הנושא של תמיכה במיעוטים ועוד דברים כאלו וכאלו. אז יש פה שינוי תפיסה, שאם הוא יקרה, הוא משמעותי.
רגע, למה אתה אומר אם הוא יקרה, מה, התוכנית לא...
אז שנייה לפני, מה הסיכוי של התוכנית, אני רוצה לחבר את התוכנית של ביידן, למה היא כל כך מהפכנית, לאחד המחקרים המפורסמים שנעשו בשנים האחרונות, של תומאס פיקטי, שהוא נהיה איזה כזה סופרסטאר בעולם הכלכלה, שהוא מדבר בעיקר על הנושא של פערים חברתיים, ואם צריך לפשט מאוד את התפיסה שלו, וממליץ לכולם לקרוא את הספר או עליו, זה מאוד מעניין. אחת הבעיות של העולם המערבי כיום, זה הפערים החברתיים שהולכים וגדלים כל הזמן. פערים כלכליים כמובן, אני מתכוון. ופיקטי בר אומר, הסיבה היא שעל הון, אם יש לך כסף, קיבלת מיליון דולר נאמר, אתה לא צריך לעבוד, אתה שם את הכסף בשווקים, הכסף צובר 4-5% בשנה נגיד, בממוצע, והמס שאתה משלם על רווחי הון הוא משמעותית נמוך יותר ממס על עבודה. ואז מה שקורה, אנשים שצריכים לעבוד, גם אין להם העלאת שכר של 4-5% בשנה, וגם הם משלמים מס הרבה יותר גבוה, ואנשים שיש להם בעצם נהנים ממס נמוך על רווח הון ומצמיחה מתמשכת כתוצאה מעלייה בשווקים. וביידן בא ואומר, הגיע הזמן לשנות את הכיוון הזה. ובעצם אנחנו נשווה לשכבות העליונות, למעל מיליון דולר, אנחנו נשווה בין המס על רווחי הון למס על עבודה. זאת אומרת, מס הכנסה יהיה זהה אם, אם הרווחת את הכסף שלך מדיבידנדים, מכמה חברות שהשקעת בהם, או מכי באמת הלכת ועבדת. וזה מהפכני, ללא ספק.
מה ההיגיון העומד מאחורי המצב הקיים? זאת אומרת שאתה רוצה שאנשים ישקיעו יותר בהון, את ההון שלהם?
ההיגיון האמיתי הוא שמס על רווחי הון זה מס כבר שהוא כפול. כי מאיפה יש לך את הכסף שהשקעת? זה כסף שחסכת בעצם.
כן.
אז הרווחת שכר, שילמת לעבודה שלך מס, מס הכנסה, עכשיו הצלחת לחסוך כסף, אתה משקיע אותו בבורסה, אתה צריך לשלם עוד פעם מס. כן. אז לשלם מס בגובה מס הכנסה זה כאילו מס כפול למעשה.
כן.
רק שאם לא עבדת וחסכת, אלא קיבלת בירושה תיק מניות של 10 מיליון דולר, ואתה לא צריך לעבוד יותר אף פעם בחיים שלך, ורק ליהנות מהדיבידנדים של התיק הזה, אז זה כבר לא אותו דבר. זה בעצם התפיסה היום שהולכת ומשתרשת בעולם.
אוקיי, כן.
אז או שהולכים למס ירושה, שזה מאוד קשה להעביר, ומאוד יש הרבה פרצות, לא פשוט הסיפור הזה של מס ירושה, או שאומרים, יאללה, מאחדים את המיסוי. עבודה והון זה אותו דבר, מעל שכבה מסוימת. זה הרעיון גם של מעל שכבה מסוימת. אם אתה מרוויח 200 אלף דולר בשנה, אנחנו לא נגבל לך על העבודה ועל הון אותו זה, כי זה עוד פעם, זה להכפיל לך את המס. אבל מעל מיליון דולר בשנה, כן. כנראה שאתה יותר מרוויח מהון מאשר בעבודה. אז עוד פעם, מהפכני, אחלה, גם הדברים האחרים שהוא דיבר עליהם, בדרך אנרגיה ירוקה, אוקיי? קשה להתווכח עם הדברים, אלא אם כן אתה מעריץ של טראמפ. מה הסיכוי שזה יעבור בקונגרס? אני חושב שלא גבוה. צריך לזכור שלדמוקרטים יש פער, יש רוב בסנאט, בקונגרס, אבל מצומצם יחסית. זאת אומרת, מספיק שנגיד כל הרפובליקנים מצביעים נגד, מספיק ששני דמוקרטים מצביעים גם נגד, וזה לא עובר. ואז השאלה היא מה כן יש לו יותר סיכוי ומה יש לו פחות סיכוי. מס על רווחי הון למשל, שהוא אומר לעלות סליחה, מס על
הכנסה?
רווחים של חברות.
אוקיי.
מס רווח, קואופרטיבי כאילו. שהוא מדבר על לעלות מ-21% ל-28%, קשה לי להאמין שזה יעבור. בטח כשכל העולם מחפש להפחית מיסים כדי למשוך אליו את החברות הגדולות. בגלל זה ילן דיברה על לעשות מס מינימום עולמי. למה שישתפו איתם פעולה? לא ברור. אז גם אם זה יעלה, זה יעלה, אני מניח, ב-2-3% לא יותר מזה. מס על חברות שלוקחות את הכסף שיש להן, משאירות אותו בחול ולא מחזירות אותו לארצות הברית, כל הרווחים כלואים והדברים האלו, ומשלמים בעצם בסוף מס אמיתי, מס אפקטיבי מאוד מאוד נמוך, זה בעיקר ענקיות הטכנולוגיה או חברות בינלאומיות ענקיות, זה יהיה קל להעביר. זה אני חושב גם אצל הרפובליקנים וגם הדמוקרטים, מבינים שזה לא, זה לא פייר. שהחברות האלו בעצם משתמשות בכל מיני שיטות להעביר את ההכנסות למקומות אחרים ואת ההוצאות לרשום בארצות הברית, ואז זה כאילו הן לא צריכות לשלם מס. השאלה היא פה על המס של הרווחי הון, אני חושב שהסיכוי הוא לא מאוד גבוה, כי בסוף, אני אומר את זה אגב, לא כי, אתה יודע, עשיתי סקר בארצות הברית, אלא כי היסטורית, ניסו לעשות דברים אולי לא דומים לבדיוק מה שהוא עושה, אבל ניסו קפל להעלות מס על רווחי הון, גם בארץ מנסים מדי פעם, וזה לא פשוט, ויש לובים, בטח של וול סטריט, כי בסוף אם מס על רווחי הון עולה, אז הכדאיות להשקיע בשווקים יורדת, הכסף ילך להשקעה במקומות אחרים, או בחוץ, מחוץ לארצות הברית. אז אני סך הכל מאמין שיש פה סיכוי לא מאוד גבוה, שכל התוכנית הזו תעבור, מה שבעצם אומר שאם צד ההכנסות יצטרך להצטמצם לעומת מה שהוא רוצה, ואתה יודע, תמיד אתה מתחיל בהכי גבוה שלך.
כן.
אז אם צד ההכנסות יצומצם קצת ויגידו, אוקיי, המס הזה לא עולה ל-40%, הוא עולה ל-35%, המס הרווחי הון, והמס חברות לא עולה ל-28%, הוא עולה ל-23% וכן הלאה, אז יצטרכו גם לצמצם במידה מסוימת את צד ההוצאות, ואז תהיה השאלה מעניינת, האם אתה מצמצם את זה בצד של השקעה בתשתיות, באנרגיה ירוקה, או בצד של העברה, כל תשלומי העברה שיש, בעצם התוכנית, איך קורא לזה? American Families?
כן.
לשנות את התפיסה, איך אנחנו מתייחסים לאנשים, במדינה הזאת. כאילו, מהגישה האמריקאית הפורסמת שכל אחד יסתדר.
שזו מטרת העל שלו בעצם.
זו מטרת העל שלו, בגלל זה אני אומר שזה מהפכני. הגישה הזאת היא באמת, זה משהו שלא נשמע לא אצל אובמה ולא אפילו לא אצל קלינטון. יש פה שינוי גישה אמיתי. שאלה אם זה באמת יצליח, אני מניח שנחיה ונראה. אני חושב שזה בטח לא יהיה בהיקפים שהוא מדבר עליהם עכשיו, זה יצטרך, כמו בדרך כלל, לעבור איזשהו צמצום, כדי שהוא יוכל להעביר משהו. בסוף הוא ירצה, הוא הרבה יותר ירצה להעביר משהו מאשר לעצור את כל התוכנית.
כן, אוקיי. תשמע, אני רק לסיכום החלק של ביידן, קראתי ש-CNN ערכו סקר, והם תמיד עורכים סקר בנאומים לאומה, ויצא להם אחת התוצאות הגבוהות ביותר, 7 מתוך 10 אמריקאים שראו והזינו לנאום, אמרו שהתחושה שיש להם זה אופטימיות.
יפה.
זה, כן, זה אחוז גבוה מאוד. מעניין מה האחוזים בנאומים אצלנו, של ראש הממשלה.
אני חושב ש7 מתוך 10 העבירו ערוץ.
כן, טוב. אוקיי, אז עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק השני. אני אתחיל הפעם. תראה, נתקלתי באיזשהו סקר שעשו יורו מוניטור אינטרנשיונל על הרגלי עישון, עישון סיגריות. הם אמרו, וואה, בוא נבדוק איך האנשים במדינות מסוימות העלו או הפחיתו את כמות הסיגריות שהם מעשנים, שעלו מעשנים. ויש פה תוצאות מאוד מאוד מעניינות לדעתי. דבר, שאלו כמה, את האנשים, כמה, האם הפחתת או האם העלית את כמות האישון. אז במקום הראשון מבין כל המדינות שהם שאלו, הם שאלו איזה משהו כמו 20-25 מדינות, סין, 50% מהאנשים אמרו שהם פשוט ישנו פחות.
אנחנו מדברים על תקופת הקורונה?
כן.
אוקיי. הם היו סגורים בבית עם חלונות מרותחים, אין פתחי עברור.
נכון, כנראה שכן. ובסין רק 11% אמרו שהם העלו את כמות הסיגריות. בוא אני אתן לך כמה מדינות, דוגמה צרפת, 20% הפחיתו, 26% העלו. בריטניה, 26% הפחיתו, 31% העלו. ארצות הברית. הפחיתו 21, העלו 36, וישראל, שגם נמצאת שמה, אתה לא תאמין. אנחנו מקום ראשון בבין כל המדינות, במי שאלה בכמות הסיגריות, 37%, אמרו, ישנו יותר. תקועים בבית, יוצאים למרפסת, קל, קרוב,
מעשנים יותר. אנחנו יודעים, או לא יודעים, אנחנו שומעים, שגם כמות האלכוהול שנצרכה בתקופת הקורונה עלתה משמעותית.
כן.
זה החברות דיווחו. אנשים היו תקועים בבית, בקבוק יין, פתאום באחד בצהריים, למה לא לבזוק כוס יין?
כן.
כן, וזה בא טוב כנראה עם סיגריה.
כנראה, ככל
הנראה. יפה, או שלא יפה. אני הבאתי מכיוון אחר לגמרי, לא קשור לכלכלה, האמת, אבל מי שמאזין לתוכנית תקופה יחסית ארוכה, מכיר את הפחד הכי גדול שלי בעולם הטכנולוגי, וזה ה-AI. דיברנו על זה כמה פעמים פה, כל העולם הזה של AI, של אינטליגנציה מלאכותית, תמיד זורק אותי ישר לכיוון של הטרמינטור 2, המכונות הולכות להשתלט עלינו, וזה לא ייגמר טוב. והשבוע קראתי כתבה, גרמה לי משהו חדש, אני לא ישן בגללו בלילה, שמדענים בקליפורניה, התחילו לעשות ניסויים כשהם מזריקים תאי גזע אנושיים לאמבריוז, איך אומרים אמבריוז? עוברים של קופים. והתאים מחזיקים מעמד בערך 20 ימים, ומנסים כל הזמן לשפר את זה ולהריך את זה. המטרה, אגב, של התוכנית היא לא לייצר קופי אדם, המטרה של התוכנית היא להבין איך האבולוציה עובדת ואיך הביולוגיה הקשרים ביולוגיים בין אנשים לחיות שכאילו לפנינו באבולוציה עבדו, כדי לראות איך אפשר לפתח עמידות למחלות וכל מיני דברים כאלו. המטרה היא טובה, אבל הדרך לגיהנום רצופה וכוונות טובות כידוע, ומיד הקטע הזה של כוכב הקופים...
זה מטריד אותך?
מאוד, מאוד.
Okay.
תשלב את כוכב הקופים עם טרמינטור, זה לא ייגמר טוב, זה פשוט לא ייגמר טוב.
אני מוכן לנסות. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.